אוקיי, טוב, ערב טוב. אנחנו נתחיל בעזרת השם את השיעור השלישי והאחרון של הסדרה הזאת. ומה שאני רוצה שנלמד היום זה איך אנחנו מטפלים בגינה שלנו, או בעציצים, או בדברים כאלה. עציצים, plants, נכון? עציצים. איך מטפלים בזה בשנת השמיטה? וקודם כל, מה שאנחנו נעשה זה, קודם כל, אנחנו נראה יותר את הכללים, ואז עם זה אנחנו נראה את הפרטים של ההלכות, איך זה הולך הלכה למעשה. אז קודם כל, שתי הקדמות מאוד חשובות. דבר ראשון, ארץ ישראל שונה משאר הארצות. זאת אומרת, בחוץ לארץ לעשות גינה של נוי, גינה ליופי, זה נחמד. זה נחמד, זה טוב, אבל בארץ ישראל זה משהו אחר. בארץ ישראל זה חלק ממצוות יישוב ארץ ישראל, וכיוון שזה חלק ממצוות יישוב ארץ ישראל, אפשר לעבור מפה. מה? בסדר? אוקיי. בארץ ישראל המצווה של יישוב ארץ ישראל כוללת בתוכה גם ליפות את ארץ ישראל, להפוך אותה ליותר יפה, וזה חלק מזה. לכן אנחנו מתייחסים לעניין הזה של גינות, אפילו שזה רק פרחים ליופי, אבל בכל אופן זה חלק מיישוב ארץ ישראל. קראתי באיזשהו ספר לפני כמה שנים טובות שהרב גץ, זכר צדיק לברכה, מי שהיה הרב של הכותל, אז לפני כן הוא היה רב בכמה יישובים באזור הצפון, והדבר הראשון שהוא עשה שם, אז הוא הסתובב בין הבתים והחצרות וביקש מהמורה לחקלאות שם, זה שהיו לו את כל העציצים, הוא אמר לו, תן לתלמידים שיקחו הביתה כדי שיוכלו ליישב את ארץ ישראל כמו שצריך, עם עוד פרחים ועוד זה. ולכן גם בשנת השמיטה, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה שהארץ תראה חרבה לגמרי, אלא יש בדבר הזה חשיבות. זה דבר אחד. אבל מצד שני, פסיקת ההלכה בנושאים האלה לגבי גינות של נוי, גינות של יופי, היא קצת יותר מחמירה מאשר בחקלאות. זאת אומרת, מאשר בשדה שבה מגדלים תבואה, מגדלים ירקות או דברים כאלה. ולמה? מסיבה פשוטה. בגלל שחקלאי שמגדל בשדה את הפירות שלו, את הירקות שלו, אז שם אנחנו מדברים ממש על פרנסה, אנחנו מדברים על חיי נפש, זה משהו שהאוכל של המשפחה שלי תלוי בזה. אבל הגינה שלי, בסדר, אז פה אנחנו לא צריכים להגיע לכל מיני שיטות של שעת הדחק ולסמוך על כל מיני קולות שמקילים בדברים אחרים. ולכן בעניינים האלה של איך מטפלים בגינה, אנחנו הולכים יותר לפי עיקר הדין ופחות מחפשים קולות. בסדר? אלה שתי ההקדמות לפני שאנחנו נכנסים לעניין, ועכשיו בואו נתחיל. קודם כל, דבר ראשון, מה לא עושים בגינה בשנת השמיטה? יש כמו שאנחנו יודעים, דיברנו על זה לפני שני שיעורים, בהרבה שדות בארץ משתמשים בהיתר מכירה, מוכרים את הקרקע לגוי, וככה אפשר לעשות בשדה עבודות, תלוי דאורייתא או דרבנן וכולי, יש כל מיני דרכים, אבל הפרטית, את הגינה הפרטית, את הגינה הפרטית צריך איזה מקום מיוחד. זה מה שכתוב בירושלמי על רבן יוחנן בן זכאי, נכון? על אשרי יולדתו, נכון? מה? ברוך השם. בכל אופן, אז מה שהרבנות הראשית פסקה זה שאסור להשתמש בהיתר מכירה בגינות פרטיות. אנחנו לא מוכרים את זה לגוי, והסיבה היא בגלל שמסתמכים על היתר המכירה, כמו שדיברנו על זה בשיעור הראשון, מסתמכים עליו רק בשעת הדחק. אבל אם לא צריך להגיע לזה, אז אנחנו לא משתמשים בזה. לכן אנחנו שומרים את ההלכות של השמיטה בגינה שלנו. מה קורה אם אדם גר בבית משותף, זאת אומרת עם עוד שכנים אחרים, פה זה כמעט ולא מצוי שיש שכנים כאלה שהם לא שומרים תורה ומצוות ולא ישמרו את הלכות שמיטה. אבל מה קורה אם בן אדם כן גר בבית כזה שיש לו שכנים שלא שומרים שמיטה, ועכשיו השאלה היא, אז מה עושים? אז בן אדם לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני שלום עלייך נפשי, אני לא עושה את המלאכות, רק הם עושים, הם משלמים לגנן והכל בסדר. אי אפשר להגיד כזה מין דבר, והסיבה היא בגלל שיש מצוות עשה שהקרקע תשבות ושבתה הארץ שבת להשם. זאת אומרת, אפילו אם אתה לא עושה את המלאכה בידיים, אבל הקרקע ששייכת לך, והגינה הזאת הרי שייכת גם לך, צריכה לשבות. לכן מה עושים? קודם כל מנסים לשכנע אותם שאפשר לשמור שמיטה ועדיין הגינה תוכל להיראות נורמלית. אנחנו נראה את הכללים עוד מעט. אם הם משתכנעים, מצוין. אם הם לא משתכנעים ואין שום ברירה, אז מה עושים במצב הזה? אמרו הפוסקים, הרב בקשי דורון אמר, שמה, מה הבעיה? עוברים דירה. כן, טוב. זה גם אפשרי, אולי לא כדאי כל כך. אבל אם באמת הם לא משתכנעים, אז מה עושים בכזה מצב? אמר על זה הרב בקשי דורון, לעשות שני דברים. דבר ראשון, תפקיר את החלק שלך בגינה בפני שלושה אנשים. כן, להגיד שהחלק שלי בגינה הוא הפקר, אני לא בעלים עליו למשך שנת השמיטה, מוצאי שנה, בתחילת השנה השמינית, אתה יכול לזכות בזה מחדש, כרגע זה הפקר. זה דבר ראשון. ודבר שני, במקרה כזה, כן תמכור את הקרקע שלך לגוי דרך הרבנות הראשית, בגלל שאין שום ברירה, הם לא מוכנים לעשות את זה בצורה אחרת. יבוא מישהו וישאל, אז האם עכשיו מותר לי לשלם לוועד הבית או אסור לי לשלם לוועד הבית? הרי ועד הבית לוקח את הכסף הזה וחלק ממנו הוא נותן אותו לגנן שיעבוד בגינה בשמיטה. אני מסייע לידי עוברי עבירה. אמר רב שלמה זלמן אוירבך, מותר לך לשלם. ולמה מותר לך לשלם? כי לשלם לוועד הבית זה משהו שצריך על פי חוק. צריך לשלם לוועד הבית בלי שום קשר לשאלה מה בדיוק הם עושים ולמה בדיוק הם משתמשים, ולכן מותר לך לשלם. הרב מרדכי אליהו החמיר קצת יותר ואמר, תשלם לוועד הבית בהבלעה. זאת אומרת, ועד הבית משתמש בזה לא רק בשביל הגנן, לא רק בשביל הגינה, אלא גם לדברים אחרים, לחשמל ועוד כל מיני דברים כאלה, ובתוך כל ההוצאות של ועד הבית מובלע גם כן החלק הזה של הגינה בשמיטה, אז מותר לך לשלם להם את זה בהבלעה. אוקיי? אז זה מה שאמרנו, מנסים לשכנע, לא משתכנעים, מפקירים את החלק, מוכרים את הגינה לגוי, אבל רק במצב ערב טוב, רק במצב שכזה מותר לעשות את זה, ומשלמים לוועד הבית. טוב, זה לגבי גינות בבית משותף. עכשיו, קודם כל, מהם המלאכות שאסור לעשות בשנת השמיטה בגינה? אז יש לנו מלאכות שאסור לעשות אותן מן התורה, ויש מלאכות שאסור לעשות אותן רק מדרבנן, ויש ביניהם הבדל מאוד מאוד חשוב, כמו שמיד נראה. המלאכות שאסור לעשות אותן מן התורה זה חרישה. חרישה, יודעים, צריך לתרגם חרישה? אה? איך? לא שמעתי. פלאו? אוקיי. חרישה, זריעה, לזרוע, כן? לזרוע את זה בקרקע, זמירה. זמירה זאת אומרת שחותכים את הענפים, התורה אומרת את זה על גפן, יש כאלה שאומרים שזה גם בשאר העצים, לחתוך את הענפים, מה שנקרא היום גיזום. יודעים מה זה גיזום? חותכים את הענפים של העץ, וככה זה גדל בצורה יותר טובה. קצירה, לקצור את התבועה. ובצירה, בצירה הכוונה היא את הענבים, כשקוטפים את הענבים. עכשיו, לא מדובר כאן על בן אדם שרק קוצר או בוצר כמות קטנה בשביל המשפחה שלו. זה מותר, זה הרי בדיוק המצווה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. הכוונה היא, כשהוא קוצר כמות מאוד מאוד גדולה, בשביל אחרי זה למכור את זה או משהו כזה, זה הדבר שאסור מן התורה. אותו דבר אסור גם לשתול, לנטוע, פלנטינג, כל הדברים האלה אסורים. וגם אם אנחנו משקים את האדמה, משקים את האדמה עם מים, בשביל שהצמח ינבוט, בשביל שזה ייקלט באדמה וזה יתחיל לצמוח, אז זה גם כן כמו זריעה, כמו שתילה, ולכן זה גם כן אסור מן התורה. בסדר? אלה הדברים שאסורים מן התורה. מה אסור מדרבנן? שאר המלאכות, שאר המלאכות שעוזרות לצמח לצמוח, אסורות מדרבנן. עכשיו, יש לנו הבדל מאוד מאוד חשוב בין מלאכות שאסורות מן התורה לבין מלאכות שאסורות מדרבנן. מה ההבדל? מלאכות שאסורות מן התורה אסורות וזהו, נקודה. אין פה מה לשחק משחקים, זה אסור. מלאכות שאסורות מדרבנן, חכמים אמרו שיש הבדל בין אם אני עושה את המלאכה לאוקמי או לאברויי. מה זאת אומרת? לאוקמי הכוונה היא בארמית להעמיד. אני רוצה לשמור על הצמח שלא ימות. אני רוצה לשמור עליו שלא ימות. אני רוצה לשמור עליו שלא יהיה בצמח, שלא יהיה לו נזק, כן? It won't be damaged. אני לא רוצה שיהיה בו נזק. אז אם אני עושה מלאכה דרבנן בשביל זה, למשל, להשקות את הצמח, אני רוצה להשקות אותו בשביל שהוא לא ימות, בשביל שהוא לא יתייבש, מותר לי. מותר לי לעשות את זה, כן? לשתול צמח ולהגיד, מה, אם אני לא אשתול אותו, זה ימות. זה אתה לא יכול לעשות, כי זה דאורייתא. אבל להשקות את הצמח כדי שהוא לא יתייבש, כדי שהוא לא ינזק, זה דבר שמותר לך. אז זה מה שנקרא לאוקמי. מה אסור? אסור לאברויי. זאת אומרת, אם אני עושה את המלאכה הזאת בשביל שהצמח יצמח יותר טוב, הצמח יחזיק מעמד גם ככה, אין עם זה שום בעיה. אבל אני רוצה שהוא יצמח יותר טוב, כמו שבכל השנה אני משקה אותו, כדי שהוא יצמח בצורה יותר טובה, זה דבר שאסור לי לעשות במלאכות דרבנן. בסדר? ההבדל ברור? אוקיי. יש מחלוקת בין הפוסקים, מה נקרא נזק? מה נקרא נזק שבגללו מותר לי לעשות מלאכה דרבנן? זה ברור שאם הנזק הוא כזה, שעכשיו יש לי עץ נניח, יש לי עץ, והעץ הזה עכשיו אם אני לא אשקה אותו, הוא ימות, או שהוא ינזק בצורה כזאת, שבשנים הבאות אני לא אוכל להשתמש בו כמו שצריך, אלא אם כן אני אשלם הרבה כסף והכל, ורק אז אני אטפל בו כמו שצריך וזה יהיה בסדר, זה ודאי נזק שמותר. אבל השאלה היא, מה קורה אם הנזק הוא רק לשנת השמיטה? בסדר? רק לשנת השמיטה. זה לא נוגע למה יקרה שנה אחר כך. למשל, בגינה יש לנו הרבה פעמים פרחים, והפרחים האלה הם פרחים מאוד מאוד יפים, ואם הפרחים האלה יתקלקלו, אז זה נוגע רק לשנה הזאת. זה לא נוגע לשנה הבאה, כי שנה הבאה ממילא אני צריך כבר לשים פרחים חדשים. אז האם זה שהפרחים השנה ינזקו, האם זה דבר שגם כן נקרא נזק שבגללו מותר לי לעשות מלאכה דרבנן, או שאסור? יש בדבר הזה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. יש מי שיחמיר בזה, רב ניסים קרלץ יחמיר בדבר הזה ואסר. הרב אלישיב אמר שאם יש צורך גדול אז מותר. רב שלמה זמן אוירבך אמר מותר. מותר לעשות את זה, הקדמנו את זה כבר בהתחלה, שביעית בזמן הזה עם מדי רבנן, אנחנו סומכים פה על השיטות המקילות, ולכן מותר לעשות מלאכות די רבנן כדי למנוע, כן, prevent, כדי למנוע נזק מהצמחים לשנה הזאת. מותר לנו, ככה גם במכון התורה והארץ, ככה הם פוסקים להלכה, הדבר הזה מותר, אין עם זה בעיה. אוקיי, זה כלל אחד. מה עם עבודות כאלה שהם לא עבודות חקלאיות, הם לא עבודות כדי לפתח את הקרקע? אנחנו עוד מעט נראה דוגמאות לזה, אבל עכשיו אני אתן דוגמה שהיא פה היום מאוד נוגעת למעשה, לא למישהו פרטי, אבל באופן כללי, גם באופן פרטי זה שייך. למשל, אם רוצים לסלול כביש, רוצים לסלול כביש, אז הרי כדי לסלול כביש, אז צריך לעשות עבודות באדמה, צריך לחפור וכולי. האם עבודה כזאת מותרת בשנת השמיטה או אסורה בשנת השמיטה? ושבתה ארץ שבת להשם. התשובה היא העבודה הזאת מותרת. למה היא מותרת? בגלל שמה שהתורה אסרה זה רק עבודות שהן חקלאיות, עבודות שבאו כדי להצמיח, להצמיח צמחים, להצמיח עצים, פירות וכולי. העבודות האלה הן לא חקלאיות בכלל, אבל באו חכמים ואמרו כל זה בתנאי אחד. ומה התנאי? צריך שחוץ מזה שאתה לא מתכוון לזה שזה יהיה חקלאי, שזה יצמיח, צריך גם שזה יהיה ניכר. זאת אומרת שאחרים יראו ויבינו שלא עבודה חקלאית. אוקיי? למה הכוונה למשל? אם אני הולך לסלול כביש, כן? אז ברור לכולם שזה לא עבודה חקלאית, בגלל שבן אדם שסולל כביש או בונה שכונה, הוא לא עושה משהו שהוא בשביל להצמיח את הקרקע, נכון? זה ברור לכולם. אז לא מספיק הכוונה שלך, אלא צריך גם שכולם ידעו ויראו שזה לא בשביל חקלאות, זה לא בשביל להצמיח את הקרקע. ברור? כן.
אם אני רוצים לשלוט כביש ולעשות עבודה,
כן.
האם מותר כתוצאה מכך לקחת את העץ הפרי הזה ולשים אותו במקום אחר
ולשתול אותו במקום אחר? שאלה טובה. לשתול אותו במקום אחר במציאות הזאת שעליה אתה מדבר, כנראה שזה יהיה אסור.
אסור?
זאת אומרת, מה שיצטרכו לעשות, אז מה יעשו? מה יעשו? אז יורידו את העץ, יורידו את העץ, כן? אמנם נכון שיש פה בעיה של השחטת עצי פרי, אבל כמו שאומרת הגמרא בבבא קמא, ברגע שזה בשביל הפסד ממון, הרי כאן אנחנו מדברים על זה שרוצים לסלול כביש, ואם לא יסלקו העץ הזה, אז אי אפשר יהיה לסלול אותו. במצב כזה הגמרא אומרת שמותר, אבל יהיה עדיף מסתום לעשות את זה על ידי גוי, בגלל עניינים של סכנה, ספר חסידים כותב על זה. בסדר? אבל לשתול אותו אחרי זה כנראה שיהיה אסור. כן. בשביל מה הבור מים הזה? להשתמש במים לבית, מים לשתייה לבית, בלי שום קשר לשדה. זה לא בא להשקות ולא זה. אז הכלל בזה הוא שבגלל שאתה לא מתכוון להשקות שדה עם זה, זה מותר, בתנאי שזה ניכר שזה לא בשביל להשקות שדה. ולכן המשנה במסכת שביעית נותנת כל מיני כללים איך עושים בורות. יש בורות בצורה שמותר, יש בורות בצורה שאסור, כדי שיהיה ברור שאתה לא עושה את זה בשביל הצמיחה. בסדר? אוקיי? ברור, כן. אם רוצים לעשות פארק בשנת השמיטה, זאת בעיה, נכון. בטח. מה? לא הבנתי, אז מה יעשו? אם לא יעשו פארקים בשנה... אני חושב שלא יעשו, לא. אני מקווה שלא יעשו. אני מקווה שיעשו גם אחר כך, אני גם מקווה. נו. לא, אבל זה באמצע הכביש, מה יש לכם? אהה. כן. איך עושים משהו שברור לנו שזה לא לחקלאות? אני חושב שאפשר לראות את זה לפי הכלים, לפי ה... זה לא, אין שמה את הג'יפ הזה עם ה-Evergreen או משהו כזה, אלא יש שם דברים אחרים. נכון, 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 נכון. נכון, נכון, נכון. אם צריך לעשות, להפעיל עליהם לחץ שיגמרו את זה כבר עכשיו, ואז הם יוכלו עוד לעשות משהו עכשיו. אחרת, אפשר להזמין את ראש העיר עוד פעם, ואז... לדבר איתו. טוב, בכל אופן. כן, אז זה מה שאמרנו. אז אם זה מלאכה דרבנן, מה שמותר, זה אם המטרה היא לא חקלאית, ואם זה ניכר, אם רואים שזאת המטרה. אם מדובר במלאכה שהיא דאורייתא, למשל עושים גיזום כן? שזה לא למטרה חקלאית. אני אתן דוגמה. למשל, לקראת חג הסוכות, אז יש הרבה כאלה שמתפרנסים מלמכור סחח. אז מה הם עושים? אז הם הולכים וחותכים את הענפים, נכון? עכשיו, ברגע שהם חותכים את הענפים, אז יש כאן בעיה. בעצם אתה עושה מלאכה שהיא גיזום. אבל הם לא מתכוונים לזה. הרי הם לא עושים את זה בשביל שהדקל יהיה עכשיו יותר טוב. הם עושים את זה כי הם רוצים להתפרנס. אם למשל יש ענפים שמפריעים בדרך, מפריעים על כן, הם צומחים החוצה לכיוון המדרכה, ואנחנו רוצים להוריד אותם. אז באופן עקרוני זה מותר, בגלל שאני לא מתכוון לעשות את זה בשביל להשביח את העץ. רק מה? בגלל שגיזום זו מלאכה שיכולת אפילו שהיא אסורה מן התורה, אז א', אנחנו צריכים שזה יהיה ניכר, שיהיה ברור שהדבר הזה הוא לא בשביל להשביח את העץ. למשל, אדם שראיתי שעיקר הבעיה אצל בן אדם שיודע איך לגזום. בגלל שמי שלא יודע איך לגזום, אז בטוח הוא לא יעשה את זה כמו שצריך. אז אין חשש. אבל מי שיודע איך לגזום, צריך לעשות את זה בצורה של שינוי. למשל, רק לגזום מצד אחד של העץ. מי שרוצה להשביח את העץ, אף פעם לא עושה את זה ככה. למשל. או כל מיני דברים כאלה. ולעשות את הגיזום הזה בשינוי. ברגע שאתה עושה את זה בשינוי, אז זה כבר לא מלאכה דאורייתא, זה רק דרבנן, כמו בשבת. כשעושים מלאכה בשינוי, אז זה כבר מוריד את זה לדרגה דרבנן, ואז כבר יש מקום להתיר את זה. אוקיי? טוב. זה הכללים של המלאכות בשנת השמיטה עצמה, אבל יש גם עוד חלק מאוד מאוד חשוב, שזה מה שלפני שנת השמיטה, וכמו שחזל אמרו שמי שתרח בערב שבת יוכל בשבת, אז גם בשנת השמיטה מי שתרח בערב שמיטה יוכל בשמיטה. יש הרבה הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם עוד לפני שנת השמיטה, וככה אנחנו חוסכים לנו הרבה הרבה בעיות במהלך שנת השמיטה. אבל קודם כל, אולי הדבר הכי בעייתי שאפשר לפתור אותו בצורה הכי טובה לפני שנת השמיטה, זה לגבי שתילה, זריעה, פלנטינג, כל הצמחים האלה. ופה אני רוצה להגיד כמה כללים כדי שנבין את העיקרון, ואז נגיע לדוגמאות למעשה. העניין הוא ככה, צמח שנקלט באדמה, נקלט באדמה, בסדר? מבינים, נכון? צמח שנקלט באדמה בשנת השמיטה, אסור לנו להשתמש בו. זה מה שנקרא ספיחין. אז אם זה צמח של שמוציא פירות לאכילה או ירקות לאכילה, אסור לאכול אותם. אם זה צמח שמוציא פירות פרחים עם ריח, זה גם הרי דבר שקדוש בקדושת שביעית, אז אסור להריח בזה בגלל איסור ספיחין. לכן מה שאנחנו צריכים לעשות זה לדאוג לזה שהשתילה של הצמח תהיה לפני שנת השמיטה, ולא רק שהשתילה שלו תהיה לפני שנת השמיטה, אלא גם שהצמח ייקלט באדמה עוד לפני שנת השמיטה. ופה בעצם זה מתחלק לשתי קבוצות. כדי שצמח ייקלט באדמה, אומרים הפוסקים, אנחנו צריכים לחלק בין שני דברים. עצים או צמחים כאלה שהגידול שלהם הוא להרבה שנים, יותר משנה אחת, להם אומרים הפוסקים לוקח שבועיים, 14 יום, כדי להיקלט בקרקע, כדי שהשורשים ייכנסו לקרקע וייקלטו, בסדר? שבועיים. אבל אם מדובר על ירקות, פרחים, דברים כאלה שהם רק גדלים בשנה אחת, דברים כאלה נקלטים תוך 3 ימים. בסדר? זאת נקודה אחת. נקודה שנייה שצריך לקחת אותה בחשבון. עצים שיש עליהם פירות. אז אנחנו יודעים שההלכה היא שבשלושת השנים הראשונות אסור לאכול את הפירות. למה? איזה איסור? אורלה, נכון? בשלושת השנים הראשונות יש איסור אורלה. מה יקרה אם בן אדם ישתול את העץ שלו שבועיים וחצי לפני ראש השנה של שנת השמיטה? ואז אנחנו נתחיל לספור את השנים לאורלה. ממתי? משנת השמיטה, נכון? משנת השמיטה. אז כל פעם כשאותו בן אדם ישאל את עצמו, האם מותר לי לאכול מהפירות או אסור לי לאכול מהפירות, אז הוא יצטרך לעשות את החשבון אחורה של השנים של העץ, וכל פעם מה הוא יגלה? שמה הייתה השנה הראשונה? שמיטה. איך הדבר הזה נראה? לא טוב. למה זה נראה לא טוב? כי זה נראה שאתה שתלת את העץ הזה בשנת השמיטה. לכן מה צריך לעשות? בעצים כאלה ששייך בהם אורלה, צריך לדאוג לזה ששנת השמיטה תהיה השנה השנייה ולא השנה הראשונה. טוב, אז אם ככה מה אנחנו עושים? אז אין לנו ברירה. גמרנו, הלך לנו, רק בשנה שעברה היה אפשר לנטוע. לא. אומרים חז"ל, 30 יום נחשבים לשנה שלמה. ולכן, אם הספקתי לשתול את העץ לפני תחילת חודש אלול, זאת אומרת, יש לי עוד חודש, אז השנה הראשונה תהיה החודש הזה, ושנת השמיטה כבר תהיה השנה השנייה, ואז זה בסדר. אוקיי? אז אנחנו צריכים לקחת בחשבון את שני הדברים האלה. א', שצריך שזה ייקלט בקרקע לפני שנת השמיטה, ב', אם זה עצים שיש להם פירות ולכן שייך בהם איסור אורלה, אז מה? צריך שאני אספיק לנטוע את זה חודש לפני שנת השמיטה. בסדר? אוקיי? לכן, מה זה אומר הלכה למעשה? מה שזה אומר הלכה למעשה זה דבר כזה. בן אדם שרוצה לשתול אצלו בגינה עץ פרי. עכשיו, העץ פרי הזה, אני מדבר על מצב שהשורשים שלו הם מגולים. זאת אומרת, זה לא בתוך גוש של אדמה. על גוש של אדמה כבר אנחנו נדבר. העצים האלה הם מגולים, ועכשיו הוא הולך לשתול את זה בתוך האדמה. כמה זמן לפני שנת השמיטה הוא צריך לשתול את זה? כמה? 30 יום? מה זה? מגולים זאת אומרת, מה? Exposed? חשופים, זה לא בתוך אדמה, exposed? אוקיי. בסדר? ברור? המקרה ברור? בסדר? אז ברגע שאני לוקח את העץ הזה ואני רוצה לשתול את השתיל הזה, אני רוצה לשתול אדמה, אז עכשיו אני שותל אותו מחדש, נכון? אני שותל אותו מחדש, אז כמה זמן לפני ראש השנה אני צריך לשתול אותו? אני צריך 30 יום כדי להרוויח את השנה הזאת, נכון? אבל חוץ מזה, אני צריך עוד שבועיים. למה? כי אני צריך שזה ייקלט באדמה לפני ראש חודש אלול, כדי שאני אוכל לספור את השנה הראשונה שלו מראש חודש אלול, בסדר? ואז יצא ששנת השמיטה תהיה השנה השנייה. ולכן, הלכה למעשה, שתילים כאלה שהשורשים שלהם, the roots, הם חשופים, הם מגולים, מותר לי לשתול אותם באדמה עד ט"ו באב, כן? עד תתוו באב, לפני השקיעה, וזהו זה. הספקת, הספקת, לא הספקת, אין מה לעשות. בסדר? זה לגבי שתילים כאלה. עכשיו, כל זה רק לגבי שתילים של עצים שיש להם פירות. אבל אם זה שתילים של עצים שאין להם פירות, אז הרי הבעיה של אורלה לא קיימת, נכון? היא לא קיימת. לכן אני לא צריך 30 יום לפני ראש השנה. מה אני כן צריך לעשות? אני כן צריך שזה יהיה שבועיים לפני שזה, נכון? שבועיים לפני ראש השנה, כדי שזה ייקלט באדמה. ולכן, שיהיה לי מותר, זה עד מתי? עד מתי? עד תתוו באלול לפני השקיעה. בסדר? עד תתוו באלול לפני השקיעה, מותר לי לנטוע את השתיל הזה, ואז יהיה בסדר. עכשיו, מה קורה אם זה לא שתיל של עץ? כן? זה לא שתיל של עץ, אלא שתיל של ירקות או משהו כזה, או פרחים, אז כמה? 3 ימים לפני, נכון? אז יהיה מותר לי עד כפוו באלול לפני השקיעה. בסדר? ברור? החשבון ברור? מה? כן? מה עשו? או, אז, נכון, נכון, את צודקת. ברגע שזה ירקות, אם לא התחיל לצאת משהו מעל הקרקע לפני שנת השמיטה, אז יש בזה בעיה של ספיחים. זה נכון, את צודקת. את צודקת. אז צריך יהיה לדאוג, זה דיברנו על זה בשיעור הראשון, צריך לדאוג שכדי שאני, כדי שלא תהיה לי בעין של ספיחין, שזה יתחיל לנבוט, משהו יצא כבר מעל האדמה, עוד לפני שנת השמיטה. נכון. אבל למשל על פרחים, על פרחים, אין לי את הבעיה הזאת. אני רק צריך שזה ייקלט באדמה, את השלושה ימים האלה, לכן עד כפוף באלול לפני השקיעה, אני יכול לשתול את זה, וזה בסדר גמור. אוקיי? עד כאן ברור? יש שאלות עד כאן? בסדר? טוב. עכשיו ככה. בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים את השתילים, אז אנחנו לוקחים אותם מהמשתלה. איך אומרים את זה באנגלית? אני לא יודע. מה? נרסרי, אוקיי. נרסרי? אוקיי. שפה משונה. טוב. בכל אופן... בכל אופן, אנחנו לוקחים את השתילים האלה מהמשתלה, כשהם כבר נמצאים בתוך גוש אדמה. עכשיו, אם זה נמצא בתוך גוש אדמה, אז בעצם כל מה שאנחנו עושים, זה אנחנו לוקחים את הגוש אדמה הזה, יחד עם השתיל שבתוכו, ושמים את זה בתוך האדמה. אז אנחנו יכולים לוותר על השבועיים או השלושה ימים שזה צריך להיקלט, כי זה כבר נקלט באדמה, נכון? זה נקלט באדמה. עכשיו, אם השתיל הזה, אם העציץ הזה שבו זה נמצא, יש לו חור, הוא נקוב, מה שנקרא עציץ נקוב, אז זה עוד יותר טוב, בגלל שאז בעצם השתיל הזה כבר נחשב מחובר לקרקע. ואם הוא כבר מחובר לקרקע, אז אני יכול גם להתחיל לספור את הזמן שממנו מתחיל, ממנו הוא כבר נמצא בקרקע, כבר מאז ששתלו אותו. לכן, אמרנו למשל על שתילים של עצי פרי, שאנחנו צריכים 44 יום לפני ראש השנה. אז אם זה נמצא בתוך גוש אדמה, אז על שבועיים אפשר לוותר, נכון? מה נשאר לנו? 30 יום. עד כפתת באב, אתה צריך לשים את זה בתוך האדמה. אבל פה זה תלוי. אם יש חור פי גדול, כן? ונקב לעניין הזה, זה בקוטר של 2 סנטימטר, לפחות, בסדר? גודל של 2 סנטימטר לפחות, אני לא יודע כמה זה באינצ'ים, אבל בסנטימטר זה 2 סנטימטר לפחות. אם... מה? קצת פחות או קצת יותר מאינצ'ים? שתיים וחצי, קצת פחות מאינצ', אוקיי. אז אם יש שם נקב בקוטר של 2 סנטימטר, אז העציץ הזה שנמצא על האדמה, אפילו לפני ששמתי אותו באדמה, הוא כבר כאילו מחובר לאדמה. אז אם ככה, אז אני יכול לשים אותו בתוך האדמה, אפילו בערב ראש השנה. אני לא מציע לבן אדם להתעסק בזה בערב ראש השנה, יש דברים יותר חשובים מזה, אבל אפשר באופן עקרוני לשים את העציץ הזה באדמה בערב ראש השנה, כי אנחנו מתחילים לספור את השנים שלו כבר מלפני כן, זה כבר היה מחובר לאדמה. אבל אם אין שם נקב, אז זה לא היה מחובר לאדמה. לכן אני צריך לשתול את זה עד כפתת באב. את השבועיים של הקליטה אני לא צריך, בגלל שזה נמצא בתוך האדמה, זה נקלט באדמה. אבל את החודש שזה יהיה מחובר לקרקע, אותו אני כן צריך, ולכן עד כפתת באב. בסדר? הכלל ברור? בסדר? זיסי, משהו לא ברור. כן. אוקיי, טוב, זה על כל פנים, זה על כל פנים הכלל של הדברים. כן. מה? פרחים ליופי, כן? נכון. אז זה מה שאמרנו, שקודם כל צריך להבדיל. פרחים שיש להם ריח, הם קדושים בקדושת שביעית. ולכן, אם הם נקלטו בשנת השמיטה, אז הם אסורים משום ספיחים. בסדר? מה? אז אסור לך להריח מהם. אוקיי? אם זה פרחים שהם רק ליופי, אין עליהם קדושת שביעית. ולכן אין איסור, אבל אסור לך לשתול אותם בצורה כזאת שזה ייקלט בראש, אחרי ראש השנה של השמיטה. בסדר? אז לכן בכל מקרה אנחנו צריכים להקדים ולשתול את הכל, ככה שזה ייקלט באדמה עוד לפני שנת השמיטה, ואם זה עצי פרי, אז להרוויח גם את החודש הזה שנוכל לספור את שנת השמיטה כשנה שנייה. זה בעצם כלל הדברים. כן. עציץ עם חור, כן. כן. לא. לא. אבל זה בתנאי שהאדמה לא מתפוררת. שכל האדמה נשארת יחד עם זה, ושהעציץ יכול, השתיל יכול לחיות עם האדמה הזאת ואין לו שום בעיה. בסדר? רק אז, אם האדמה מתפוררת, אז עוד פעם, אז שתלנו מחדש. אם בדיוק, נכון, אז זה חשוף, אז זה שתילה מחדש, נכון? נכון? בדיוק. בסדר, ברור? נכון, נכון. לא, בגלל שאם האדמה... לא, בגלל שאם האדמה, אם לא היה חור, אז העציץ הזה לא היה מחובר לקרקע. אבל כשאת מזיזה את העציץ יחד עם האדמה שלו, כן? ויש את החור, אז בעצם את לוקחת חלק מהקרקע שיונק מהקרקע שלמטה ומעבירה אותו למקום אחר בקרקע. נכון? אז זה נשאר בקרקע וזהו. אז אין פה משהו חדש. אוקיי? כן. אם זה בכלל לא נחשב שתילה. באופן עקרוני אני חושב שאת צודקת. מצד מלאכה דאורייתא של שתילה אני חושב שאין פה. אין פה. אבל יש פה דברים אחרים. יש פה דברים אחרים. את חופרת בור בתוך הקרקע בשביל שזה לעשות מקום שזה יוכל לצמוח. את משפרת את התנאים של הצמח הזה. למשל, יש מהפוסקים שאומרים אפילו שאם יש לי עציץ נקוב שנמצא בגובה כזה מעל האדמה, אסור לי לשים אותו למטה יותר מהאדמה. בגלל שעכשיו היניקה שלו תהיה יותר טובה. אז ודאי שלשים את זה ממש בתוך הקרקע, וככה לשורשים יש הרבה הרבה יותר מקום, אז ודאי שזה משפר את התנאים שלו. אז איסור דרבנן אני חושב שוודאי שיש פה, אבל דאורייתא יכול להיות שבאמת אין כאן. אם זה בעיה או לא, אם אלה פרחים שאין בהם ריח, אז לא. תלוי מה קונים לשבת. אהה. יכולה להיות בעיה, כן. אם אלה פרחים שיש להם ריח טוב, בסדר? אני לא מדבר על טיפה טיפה, זה יכול להיות שזה לא משמעותי. אבל פרחים שיש להם ממש, ממש ריח טוב, פרחים שהם, למשל, יש ורדים, roses, שהם ממש עם ריח מאוד חזק ומיועדים לריח, פרחים כאלה יש בעיה, יש להם קדושת שביעית. זה לא אומר שאי אפשר לקנות אותם, רק לקנות אותם ממקום שיש לו השגחה, כמו שאת הפירות ואת הירקות את קונה, כן? אז אדרבה, דברו איתם ושיהיה להם. הנה, אפשר לזכות יהודי בשמירת שמיטה, למה לא? מה? פה בזה, אני מדברת במרכז, במרכז בטוח יהיה להם. בטוח יהיה להם, אחרת אף אחד לא יקנה אצלם. לא, אז פה קצת קשה לי להאמין שיעשו יותר מחירה. קשה לי להאמין שיעשו יותר מחירה. אולי בגלל זה פרנסה של אנשים. אם מדובר על שדות שהם מאוד מאוד גדולים ואנשים מתפרנסים מזה, אז יכול להיות שכן עושים. פה יכול להיות שכן עושים. אבל זה חוזר למה שדיברנו בפעם שעברה. או שקונים אז בחוץ לארץ. אפשר מהולנד. יש שם פרחים מאוד יפים. כן. מה לעשות? מה, להוריד את הפרחים שמתו? או, אז עוד מעט נדבר על זה, בסדר? עוד מעט נגיע לשם. אז טוב, אז זה היה בערב שנת השמיטה. בשמיטה בעצמה, סליחה, רק עוד נקודה אחת לגבי ערב שנת השמיטה. כמובן, כל הדברים שאפשר לעשות אותם מלפני שנת השמיטה, כולל הגיזום של העצים, כולל דישון, איך אומרים דישון? מה? חומרי דשן, לאדמה. מה? פרטילייזר. אוקיי, בסדר, פרטילייזר, בסדר, מה שאמרתם, הדישון, כן? כל הדישון, כל הדברים האלה, כל מה שאפשר לעשות לפני שנת השמיטה, לעשות לפני שנת השמיטה, כדי שבשמיטה עצמה נצטרך לעשות כמה שפחות מלאכות. בסדר? אז זה ברור. אותו דבר לגבי עשבים שוטים. כל העשבים שצומחים לנו בגינה, שאנחנו לא יודעים אפילו מאיפה זה מגיע, וזה צומח ומפריע והכל, אז כדי שלא נצטרך להגיע לכל החשבונות האלה בשמיטה, מה מותר ומה אסור, להוריד את הכל עוד לפני שנת השמיטה, ולשים חומרים עוד לפני שנת השמיטה שהעשבים השוטים לא יגדלו. בסדר? עשבים שוטים, ברור לכולם מה זה? בסדר? אז לדאוג לזה לפני שנת השמיטה, וכך אנחנו חוסכים מאיתנו בעיות. מה? או, רגע, אז עכשיו נגיע לשנת השמיטה. מה קורה בשמיטה עצמה? אז אמרנו ככה, אמרנו שהכלל בשנת השמיטה הוא שמלאכות שאסורות מן התורה אסור לעשות אותן, אלא אם כן בשינוי יש מצבים שאפשר להתיר. מלאכות שאסורות מדרבנן, אז אם זה בשביל למנוע נזק או למנוע מוות של הצמחים, אפילו אם לא ברור לנו שהם הולכים למות, כן? לא ברור לנו שהולך להיות נזק, לא ברור לנו, ספק, אבל יכול להיות, מותר לעשות את המלאכות האלה. אז נעבור קצת ככה מהר לפי הסדר. לגבי השקיה, כן? להשקות במים את הצמחים. מה מותר, מה אסור? אז יש בזה כמה שיטות. יש כאלה שאמרו, הרב ישראלי למשל אמר שמותר להשקות בלי שום הגבלה, אבל למעשה אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים שמה שמותר זה הכמות המינימלית שהצמח צריך כדי להתקיים. אז לכן, מה עושים? מה זה כמות מינימלית? לא שנגלה פתאום שהצמח מת לנו בטעות ואוי, בעצם נתנו לו פחות מדי. לא, לתת לו את מה שהוא צריך, אבל להשתדל לא יותר ממה שצריך. לכן, מה שהעצה שאומרים בעניין הזה, זה להשתדל גם קצת להפחית את הכמות מכל שנה, וגם להגדיל את הזמן בין השקיה להשקיה מכל שנה רגילה, וככה אנחנו פחות או יותר יודעים שאנחנו שומרים על הצמח שלא יהיה לו נזק, אבל אנחנו משקים יותר מדי. מה? גם אם השקיה אוטומטית, זה לא משנה, יש חובת של שביתת הארץ. בסדר? אוקיי. עכשיו, יש למשל כאלה שמשקים את הוורדים, roses, משקים את הוורדים כדי שזה יגרום לפריחה של פרחים. בסדר? לא בגלל שאחרת יהיה נזק, אלא שעל ידי זה שאתה משקה, זה גורם לעוד גל של פרחים, עוד צמיחה חדשה שתהיה. זה אסור. באותה מידה גם כן, אם יש, זה קשור למה ששאלת, אם יש פרחים שנבלו, פרחים שהתייבשו, ואני מוריד אותם, ועל ידי זה אני אגרום לזה שיצאו פרחים חדשים, אז זה גם כן אסור, כי זה גורם עוד פעם להצמחה חדשה. והדבר הזה אסור. מה? כבר נגיע לדשא, כבר נגיע לדשא. דישון אמרנו רק אם זה מה שצריך בצורה מינימלית, הכי טוב לפני שנת השמיטה, אבל קורה לפעמים שאין מספיק דשן באדמה, בודקים את זה, בסדר? זה הגנן, מישהו שהוא איש מקצוע, בודק את זה והוא רואה האם באמת חסר דשן או לא, ואם חסר והאדמה עלולה בגלל זה להתייבש, עלול להיות נזק לצמחים, לדשא, אז מותר לדשן את זה כמה שצריך. כן, מה לגבי האסבים? האסבים, מה שדיברנו עליהם קודם, אמרנו שהכי טוב לפני השמיטה להכין את הכל, אבל אם בכל אופן קורה ויש אסבים גם בשנת השמיטה בעצמה, מה הדבר המותר ומה אסור? אז אם האסבים האלה עלולים להזיק לצמחים שלי, להזיק לפרחים, אז פה ודאי שזה מותר. בסדר? אמרנו, זה מלאכה דרבנן, זה מלאכה דרבנן להוריד את האסבים האלה, וכדי למנוע נזק, מותר לי לעשות את זה. דרך אגב, לפעמים האסבים האלה הם ראויים למאכל בהמה. בהמה יכולה לאכול את זה. אם זה ראוי למאכל בהמה, יכול להיות שיש על זה קדושת שביעית, ולכן צריך להיזהר שלא להשתמש בריסוס, בחומרים כאלה שעלולים לפסול את זה ממאכל בהמה. בסדר? זה לא ברור על פי דין, יש פה מחלוקת בין הפוסקים, כי בפועל, למעשה, אני עוד לא ראיתי אף בהמה שהסתובבה בגינה של מישהו מאיתנו ואכלה את האסבים האלה, אבל בגלל שבכל אופן יכול להיות שיש על זה קדושת שביעית, מה? כן, הם מגיעים ואיזה? מגיעים ואוכלים? נו, בבקשה, הנה. אז הנה, בבקשה. אז זה ממש ראוי למאכל בהמה, ויש על זה קדושת שביעית, אז צריך להיזהר, לא לרסס את זה, כן, not to spray it, עם חומרים כאלה שעלולים לפסול את זה ממאכל בהמה. עכשיו, אם אין, כן. מה, לסדקים באדמה? ומה הדבר הזה, ומה הדבר הזה עלול לעשות? את אומרת לסדקים ברצפה, מה? כן. שזה לא יהרוס את זה. ואז זה יקלקל את זה, את הדשא הסינתטי. אז פה באמת זה קל יותר. זה קל יותר. למה זה קל יותר? בגלל שבעצם עוד פעם, המטרה שלי, הכוונה שלי, היא לא בשביל משהו חקלאי. היא לא בשביל שיהיה פה משהו אחר שיצמח יותר טוב. אני רוצה שהמרצפות יישארו במקום. אני רוצה שהדשא הסינתטי יישאר במקום. אני לא עושה את זה בשביל מטרה חקלאית. לכן זה מותר. אבל בתנאי שזה ניכר. בתנאי שזה ניכר, זאת אומרת, רואים מתוך מה שאני עושה שזה לא בצורה רגילה. אז למשל העצה שהם אומרים, למשל, לחתוך את העשבים האלה קצת יותר גבוה מהגובה הרגיל. בדרך כלל אנחנו מורידים אותם לגמרי, נכון? אז להשאיר מהם קצת, וככה רואים שיש פה איזשהו שינוי. או למשל, להשמיד את העשבים, to destroy them, בצורה שהיא עקיפה, לא בצורה ישירה, כן? Not in a straight way, אלא בעקיפין, אנחנו אומרים את זה בעקיפין? מה? Roundabout, נכון? כמו הכיכר. בקיצור, בעקיפין, בצורה שהיא עקיפה, איך עושים כזה מין דבר? למשל, לוקחים יריעה, משהו גדול כזה מפלסטיק, בסדר? או ניילון, ושמים את זה על העשבים, והם נחנקים ומתייבשים, וזהו. אז אני לא עשיתי את זה בידיים, אלא זה בצורה שהיא עקיפה, וככה רואים שזה לא לעצמך וזה בסדר, אוקיי? מה? אם מותר לעשות את זה רק ליופי, אני רוצה שהמקום ייראה כמו שצריך. עקרונית, אני חושב שכן, גם כן. כן? אם, עוד פעם, אם זה ברור וניכר שזה לא ל... נכון? נכון, נכון, נכון. נכון. אבל הנקודה היא שהליופי בגינות שלנו זה בעצם כדי שניתן לפרחים שלנו שהם... כן, אבל היופי אני חושב שאת מדברת עליו זה משהו אחר. זאת אומרת, יש לי דשא סינתטי, כן? ובאמצע זה לא נראה יפה, אז אני רוצה כמו שדשא סינתטי צומח לי באמצע הסלון. אז אני רוצה, זה ליופי, אז זה לא יופי של סלון, זה לא יופי של גינה. נכון, בדיוק, בדיוק, בדיוק. כן. לפי אלה שאומרים שיש בהם קדושת שביעית, אז יהיה אסור לך לזרוק אותם לפח. למרות שלא, איננו ככה. הפוסקים כותבים, הרי גם אם אני אקח משהו ואני אזרוק אותו לפח, במה יכולה לאכול אותו? נכון? אז לזרוק את זה לפח זה לא נורא. זה לא פוסל את זה מאכילת בהמה. בסדר? טוב. אוקיי, עכשיו ככה. יש פה, בגדול הכללים הם אותם כללים שאמרנו קודם, אני רק אתן פה כמה נקודות עוד להעיר. יש הרבה פעמים, יש כאלה שמגדלים איזשהו עץ והם גוזמים אותו באיזושהי צורה כזאת, וכל מיני צורות, צורה של כדור, צורה, כל מיני דברים כאלה. האם מותר לגזום בשנת השמיטה כדי לשמור על הצורה הזאת? התשובה היא שמותר, בגלל שהגיזום הזה זה ברור שהוא לא בא בשביל, המטרה שלו היא לא בשביל להצמיח, זה רק בא בשביל לשמור על הצורה של הדבר. אדרבה, היינו מעדיפים שזה לא יצמח יותר, שזה פשוט יקפא ככה, כן? פריז למשך כל השנה ולא יצמח בכלל, ואז יהיה לנו הרבה פחות כאב ראש. לכן גיזום שכזה מותר. לגבי גיזום של אמרנו, גיזום לצורך סכך, זה אמרנו, צריך לקחת בחשבון שבשנת השמיטה יש דבר שצריך לחשוב עליו מאוד, אם אנחנו רוצים לגזום ענף, כי הוא מפריע לנו בדרך, אבל זה ענף של עץ עם פירות. ענף של עץ עם פירות. אז אם הפירות האלה רק התחילו להבשיל, אסור לנו לחתוך את הענף הזה. למה? בגלל ש... והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה ולא להפסד. אנחנו מפסידים את הפירות האלה. לכן מה צריך לעשות? לחכות עד שהפירות האלה יהיו בשלים, וברגע שהם כבר נגמרים ואפשר לאכול אותם, אז אתה יכול לחתוך אותם, לחתוך את הענף, ואז זה בסדר גמור. אוקיי? כן. רק בשביל להפות, מה לגזום? לגזום מה? על מה אתה מדבר? אם אתה גוזם אותם, אז פה הדבר הזה תלוי. אם זה גיזום, אם הצמח הזה הוא כבר צמח שהוא כבר שלם, הוא כבר לא, זה לא משהו שאמור עוד לצמוח יותר, הוא בצורה הזה, ואתה רק עושה את זה כדי לשמור על היופי שלו, זה בסדר. אבל אם זה משהו שהוא עדיין בתחילת הגדילה שלו, ואתה גוזם את זה כדי שזה יגדל יותר, אז זה בעיה. בסדר? אותו... ליופי, נכון? אם המצב הוא כזה, מה? אפילו בלי שינוי. כן. אם זה רק כדי לשמור על מה שקיים, וזה ברור, זה רק כדי לשמור על מה שקיים, אז כן, נכון. אותו דבר לגבי גדר חיה. איך אומרים את זה באנגלית? גדר חיה? יודעים מה זה? גדר חיה זה השיחים, the bushes, ששמים את זה בתור גדר. כן, as a fence. בסדר? גדר חיה. גם כאן, האם מותר לגזום או אסור לגזום? אז עוד פעם, זה הולך לפי החילוק הזה. אם זה כבר מספיק גדול, כן? וכל הסיבה שאני גוזם את זה זה רק כדי לשמור על הצורה של זה, אז זה בסדר. אבל אם זה עדיין לא גדל מספיק, או לפעמים יש כל מיני חורים, הורז, בתוך הגדר, וככה לידי הגיזום זה יצמח ויסום את החורים האלה, אז זה אסור, כי כאן הגיזום הזה בא בשביל שזה יצמח בצורה יותר טובה. בסדר? טוב. לגבי דשא, האם מותר לקסח את הדשא, לחתוך את הדשא, או אסור? יש כאן מחלוקת בין הפוסקים בדבר הזה. בספר משפטי ארץ, תלמיד של הרב אליושיב, הוא מחמיר ואוסר את הכיסוח של הדשא, ואומר רק אם במצב כזה שיגרם נזק לדשא, אם אנחנו לא נעשה את הכיסוח, רק אז זה מותר. אבל בספר של מכון התורה והארץ הם נוקטים כמו הדעה השנייה. האמת היא גם משפטי ארץ מביא את הדעה השנייה, רק זה נראה שהוא לא נטה לפסוק כמו הדעה הזאת, אבל במכון התורה והארץ הם פוסקים כמו הדעה המקילה יותר, ואומרים שאם המטרה של הכיסוח זה רק בשביל לשמור על מה שקיים ולא יותר מזה, אז זה מותר. ומה הכוונה? כשהדשא כבר מלא, בסדר? הדשא כבר מלא, הוא לא צריך לצמוח יותר, ואני רק עושה את זה בשביל לשמור על מה שקיים, אז הכיסוח הזה מותר. דרך אגב, גננים מקצועיים יודעים את זה, שיש הבדל בכיסוח, מה אתה חותך. אם אתה חותך את העלים, את העלים של הדשא, אז זה מקטין את הצמיחה. אבל אם אתה חותך את הגבעולים, אז זה מגדיל את הצמיחה, זה גורם לצמיחה חדשה. אז יודעים בדיוק איפה לחתוך. בכל מקרה, אם זה רק בשביל לשמור על מה שקיים, אז הדבר הזה מותר. הנושא האחרון שנדבר עליו ממש בקצרה כמה דקות, ובזה אנחנו נסיים, זה לגבי, סליחה, רק עוד הערה אחת קטנה, לפני כן, לשטוף את הרצפה. לשטוף את הרצפה. הרבה פעמים אנחנו שוטפים את הרצפה והמים יוצאים החוצה אל הגינה. מותר או אסור? מותר או אסור? אז יש מחלוקת בין הפוסקים בעניין הזה. יש כאלה שמתירים ואומרים שהסיבה היא בגלל שאני לא מתכוון. אני לא מתכוון להצמיח את הקרקע, אני התכוונתי רק לשטוף את המרפסת, את המקום, לא התכוונתי לזה, זה גם ניכר שלא התכוונתי לזה, ולכן הדבר הזה מותר. הרב אלישיב החמיר בזה יותר, הוא אמר שבסופו של דבר ניחלי, נוח לאדם, זה טוב לנו שיש מים ככה שנשפחים לכיוון של הגינה, ולכן הוא מחמיר בזה. אבל בכל מקרה הוא אומר שאם אני שם בפנים, בתוך המים האלה, חומר ניקוי, כן? אז אם זה חומר ניקוי בכזו כמות שזה יזיק לתים, תשימו את סנט מוריץ ולא יישאר בפרחים שום דבר. אז אם שמים את זה בכמות כזאת, אז ודאי שזה מותר ואין בעיה לשטוף את הרצפה. עכשיו החלק האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, זה בקשר לעציצים ובקשר לעדניות. בסדר? עציצים, איך מתרגמים? מה? פלאור פאץ? אוקיי, ועדניות? עדניות זה מה ששמים, כן, הגדולים האלה. מה שהיה פה, נכון. מה שהיה פה, זה העדניות הגדולות האלה. מה שהיה פה בשבועות. בסדר? כן, אוקיי. בסדר, אמרת, אני מקבל. בקיצור, עציצים ועדניות. האם עציצים ועדניות נחשבים כגינה, ולכן כל מה שאמרנו קודם רלוונטי גם לגביהם, או שהם לא נחשבים כגינה, ולכן מותר לעשות בהם מלאכות בשנת השמיטה? אז יש ספק בתלמוד הירושלמי, האם מה שנאסר זה רק לעשות מלאכה בשדה, שדך לא תזרע, שדה זה מקום שהוא פתוח, אין לו תקרה, אין לו קירות, או שמה שנאסר זה כל מקום שיש בו ארץ, ארצך, זה יש סתירה בפסוקים, אפילו אם זה נמצא בתוך בית, אפילו אם יש על זה תקרה ויש קירות, זה ספק בירושלמי, האם אסור או מותר במקום שכזה. הלכה למעשה מה אנחנו פוסקים? כדי שאפשר יהיה לעשות מלאכות בעציץ, צריך שיהיה שם כמה תנאים. דבר ראשון, צריך שזה יהיה בתוך בית. מה זה אומר בית? בית זה אומר קירות ותקרה. קירות, גובה מינימום של 10 טפחים. 10 טפחים זה 80 סנטימטר. לפי החזון איש זה יותר, אבל אנחנו מקילים פה. זה רק דרבנן. אז ברגע שיש קירות בגובה של 80 סנטימטר ויש גג, אז זה בתוך בית. זה התנאי שאותו אמרנו. גם חממה, גרינהאוס, זה גם כן נחשב לבית לעניין הזה. אבל זה עדיין לא מספיק. אנחנו צריכים חוץ מזה שהעציץ יהיה עציץ שאינו נקוב. זוכרים? דיברנו על החור של העציץ שהופך את זה למחובר לקרקע. אז גם פה אנחנו צריכים לדאוג לזה שלא יהיה חור בעציץ. שלא יהיה חור בעציץ. אבל פה חשוב לדעת שהגודל של החור הוא לא 2 סנטימטר, אלא אפילו מילימטר אחד. אפילו מילימטר אחד. מה שאומר שכמעט כל העציצים לנו היום נחשבים לעציץ נקוב. בסדר? עכשיו, למה זה אפילו מילימטר אחד? העניין הוא שזה, הרבה פעמים רואים את זה בפוסקים, יש לנו ספק מה בדיוק נקרא, מה הגודל של הנקב. ברמב״ם כתוב כדי שורש קטן, כדי ששורש קטן יעבור דרך זה, לא ברור בדיוק מה זה, אז אנחנו הולכים לחומרה בשני העניינים. אז כדי, מה שדיברנו בערב שנת השמיטה, שמה כדי זה יהיה מחובר, אני צריך את הגודל המקסימלי של הנקב. זאת אומרת, לפחות 2 סנטימטר. אבל פה אני הולך לחום על הכיוון השני. כדי שיהיה לי מותר לשתול, לעשות את המלאכות, אני צריך שיהיה החור הכי קטן שיש. לכן אפילו חור של מילימטר כבר הופך את זה לעציץ, לעציץ נקוב. וזה אסור. עכשיו, חוץ מזה, או אולי נגיד כמה מילים על הציץ שאינו נקוב. כדי שהציץ הזה בכל אופן לא יחשב נקוב, אז אפשר לשים משהו אחר מתחת להציץ, ואז הוא נחשב להציץ שאינו נקוב. למשל, לשים אותו על צלחת גדולה, או לשים מתחת לזה איזושהי יריעה של פלסטיק, PVC או משהו כזה, אז זה כבר הופך את זה להציץ שאינו נקוב, כי זה מנתק. כן, disconnect, בין העציץ לבין האדמה, אין יניקה מהאדמה, אבל צריך להדגיש, צריך שההפסקה הזאת תהיה לא רק מתחת לעציץ עצמו, אלא גם מתחת לכל הענפים שלו, the branches, כן? זה צריך להיות גם מתחת לזה. אם הפסקנו רק מתחת לעציץ, והענפים נמצאים מעל האדמה, אז לא הרווחנו שום דבר, עדיין זה יונק מהאדמה. בסדר? ברור? לא ברור? בסדר? מה? או, עכשיו, מה קורה לגבי הציץ בתוך הבית? האם הרצפה שלנו בבית היא מספיקה כדי להפסיק בין הציץ לבין היניקה מהקרקע או שלא? יש פה מחלוקת מאוד גדולה ומעניינת בין הפוסקים. יש כאלה שאומרים שכן, הרצפה מפסיקה. אבל גם רב שלמה זלמן אוירבך וגם הרב אליושיב, שניהם החמירו בדבר הזה ואמרו שרצפה לא מפסיקה. עכשיו, למה רצפה לא מפסיקה? בעצם אם תחשבו על זה, הרי הרצפה היא גם כן חלק מהקרקע. היא גם חלק מהקרקע, היא מחוברת לקרקע, והציץ נמצא על גבי זה. ולכן... מה? או. נכון, אז רב שלמה זלמן אוירבך אמר שבאמת זה תלוי אם אתה גר בקומת קרקע, אז פה זה לא מפסיק, ופה זה בעיה. אבל אם אתה גר בקומה שנייה, או שהבית שלך בנוי על עמודים, כן? ואתה בקומה הראשונה על עמודים, אז פה זה באמת הפסקה. הרב אליושיב גם על זה חלק, וטען שגם זה לא, נכון, גם זה לא מפסיק. אז יש פה מחלוקת גדולה בעניין הזה, אם זה כן מפסיק או שזה לא מפסיק. שמעתי מהרב משה לוי, זכר צדיק לברכה, הוא טען שוודאי שזה מפסיק. הוא אמר גם החול שנמצא מתחת למרצפות שלנו, זה בדרך כלל חול ים, זה חול כזה שאי אפשר בכלל לזרוע בו, ולכן יש הפסקה. בקיצור, מחלוקת גדולה, שמח, זה נחמד, אתם רוצים לצאת מכל הבעיות, פשוט לשים צלחת מתחת להציץ וגמרנו, וככה הפכתם אותו להציץ שאינו נקוב, ואז הכל בסדר. חוץ מזה עוד שני דברים, כן, אמרנו עד עכשיו שני דברים, בתוך הבית והציץ שאינו נקוב. דבר שלישי זה שהציץ לא יהיה גדול מדי. מה זה גדול מדי? בנפח של 40 שאה, 350 ליטר, זה משהו ענק. דבר שכזה הוא כבר לא נחשב כלי, זה כבר נחשב קרקע. אז דבר שכזה, דבר שכזה אסור, זה כמו גינה בתוך הבית. ועוד דבר, וזה מאוד שכיח, זה מאוד מצוי, אדניות שעליהם דיברנו, אם האדנית מחוברת לעקה שלנו בבית, מחוברת אל הקיר, מחוברת אל הקרקע, אז זה אסור. אפילו שזה נמצא בתוך הבית, אפילו זה בתוך הבית. למה? בגלל שזה קרקע שמחוברת לבית, מחוברת לקרקע. בסדר? אז יש ארבעה תנאים, בסדר? בתוך הבית, הציץ שאינו נקוב, הציץ שהוא לא גדול, ושהוא לא מחובר לקרקע. אלה ארבעת התנאים כדי שאפשר יהיה לעשות בזה מלאכות בשנת השמיטה. ואם כל התנאים האלה יתקיימו, מצוין, אפשר לעשות את כל המלאכות. בכל אופן הפוסקים כותבים שראוי לא לשתול או לזרוע. לשתול או לזרוע זה כבר מלאכות שהן דאורייתא, ופה יש איזושהי שיטה שמחמירה ואומרת שאת כל מה שאמרנו עד עכשיו זה רק היתר שיתירו לחיי נפש, זאת אומרת רק מי שצריך את זה בשביל הפרנסה שלו, אבל אחרת לא מתירים. לכן במלאכות דאורייתא ראוי לא לעשות את זה. אני לא אומר שזה אסור, אבל ראוי לא לשתול בשנת השמיטה. אבל להשקות את זה ולדשן את זה וכל שאר הדברים, אין שום בעיה, מותר לעשות את זה בשנת השמיטה. עכשיו, האם מותר לקחת הציץ כזה ולהוציא אותו החוצה למרפסת? התשובה היא שאסור. אסור. מה בעצם עשינו ברגע שהוצאנו אותו החוצה? העברנו אותו למקום, נכון? העברנו אותו לקרקע, העברנו אותו לשדה. אפילו אם עדיין הוא נשאר הציץ שאינו נקוב, אני מעביר אותו יחד עם הצלחת שלו. אבל הרי כדי שאני אוכל לעשות בו את המלאכות בשנת השמיטה, אני צריך שזה יהיה בתוך הבית. ברגע שהוצאתי אותו החוצה, אז הוא כבר לא נמצא בתוך הבית, ולכן הדבר הזה הוא בעיה. אבל אם אני רוצה להעביר את הציץ מהבית שלי לבית של מישהו אחר, או אם זה הציץ שאני קניתי בחנות, ואני רוצה לקחת אותו מהחנות הביתה, מותר לי לקחת אותו הביתה, אין עם זה בעיה. הרב מרדכי אליהו החמיר לעטוף את העציץ, כן? תשמור עליו שיהיה מכוסה כל הזמן ושלא יהיה מגולה לקרקע, שלא יהיה חשוף לקרקע, וככה תעביר אותו מהחנות אל הבית שלך, ואז הכל יהיה בסדר. אוקיי? זה לגבי העציצים. אם זה לא קיים את כל התנאים, אז חזרנו לכללים של הגינה. זאת אומרת, מה שמותר לעשות זה רק מלאכות דרבנן בשביל למנוע נזק או מוות של הצמח, מלאכות דאורייתא אסור, כמו שדיברנו עד עכשיו. זהו, אני מקווה שהדברים ברורים. אם יש שאלות, אז בשמחה, אפשר גם במייל, בטלפון, אין שום בעיה. סיכום על השיעור שעבר כבר יש מוכן, גם תרגום לאנגלית יש, ברוך השם, וזה יישלח בעזרת השם במייל ממש ביום יומיים הקרובים, ובעזרת השם נשלים גם את הסיכום על השיעור הזה. יישר כוח לכולם, לכל מי שהגיע והחזיק מעמד, ושתהיה לנו שנת שמיטה טובה.